אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך מבט בפרשת השבוע של השבת הזו, פרשת ויקהל. זוהי הפרשה העשירית של ספר שמות, המספר הזה 10, יש בו איזשהו יופי, וזו פרשה שעוסקת ביופי. היא עוסקת באסתטיקה מקראית, עברית, שאנחנו יכולים גם לראות בראשית האסתטיקה היהודית, כי ישנו לנו כאן היוצר המקראי הגדול, בצלאל, שלא לשווא. בית הספר לאומנות, שהוקם על ידי בוריס שץ, נושא את השם הזה, בצלאל. והפרשה הזאת, ויקהל, היא פרשה שלרוב היא מוצמדת לפרשה הבאה אחריה, שמסיימת את ספר שמות, אבל השנה הזאת, בזכות העובדה שאנחנו בשנה מעוברת, בגלל שאנחנו בחודש אדר א', הנעלם, כך אני קורא לו, מפני שהוא מהבהב, יש שנים שאורו ניכר ויש שנים שלא, זו הזדמנות עבורנו להתמקד בפרשת ויקהל, וזו פרשה שאני חושב שיש בה רגעים באמת שהיופי בהם רב, והם גם נוגעים לזמן הישראלי הנוכחי. זה נכון לכל פרשה, מפני שאת ההיסטוריה הארוכה של עמנו, אנחנו איבדנו תמיד באמצעות המבט בפרשות השבוע, וזה קורה מאליו גם כאן. הפרשה הזאת מתחילה במילים, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, ויומר עליהם. כלומר, יש פה מעמד של נאום גדול, המנהיג נושא נאום, מה שיקרה גם בספר האחרון של חמשת חומשי התורה, ספר דברים. המנהיג נושא נאום בפני עמו, נושא דברים, ואני חושב על העובדה הזאת, שעד לא מזמן, עוד בתוך המאה ה-20, היכולת לשאת נאום בפני קהל, בפני קהל ממשי, לא בפני קהל וירטואלי, לא בפני קהל בטלוויזיה, ובוודאי לא בפני קהל היום, בכל האמצעים הטכנולוגיים, אלא ללכת ממקום למקום, למתוח את מטרי הקול, עד אשר גרונך כבר אינו יכול לעמוד בזה, ואתה מיוזע ואתה אומר את מילותיך, אתה מכנס קהל בכל מקום שאתה יכול, זה חלק ממה שמנהיג עושה. הוא נואם נאומים. והעובדה שהמנהיג היה מזוהה יותר כנואם נאומים ממש, כמי שבמילותיו אמור למשוך את לב ההמון שיכול לקום וללכת. הדבר הזה לא גרם לאיזשהו פיחות במעמד מילותיו, אלא להפך. אני חושב שככל שאומנות הנאום והמנהיג כנואם, זה דבר שהולך ויורד, והולך והופך להיות פחות ופחות ישיר, המילים הולכות ועובדות לנו. המנהיג כבר לא צריך שמילותיו ישכנעו פנים בפנים איזושהי קהילה אמיתית, אלא רק קהילות מדומיינות. כאן יש לנו קהל אמיתי, שמשה צריך לשכנע במילותיו. הוא המעבר, כן, בין איזו חוכמה עליונה שם לבין הארץ, ואנחנו יודעים שהמעבר הזה משם לכאן לא תמיד עובד. הפרשה הקודמת, פרשת כי תישא, עם חטא העגל הנורא, אחר מעמד הר סיני הגדול. על המנהיג יש אחריות אדירה במילותיו, הוא צריך לברור אותן, לדייק אותן, והוא צריך לשאת באחריות עמוקה לגביהן. אנחנו רואים, וזה ניכר גם בדין וחשבון של ועדת החקירה לחקר אסון מירון, איך מילים נאמרות בכל מיני פורומים, מול המנהיגים שלנו, והם אומרים מילים, למילים הללו אין כיסוי. הן המטבע הכי שחוק שאתה יכול למסור כלאחר יד. ואילו כאן אנחנו רואים דבר מה אחר. ויקהל משה, יש למשה בשורה, הבשורה שלו כאן היא אחת הבשורות החשובות בתולדות היהדות, אולי הרעיון היהודי הגדול באי הידיעה, את זאת יגידו רבים יהודים ואף לא יהודים. השבת, משה מבשר כאן, פעם נוספת, מדויקת, כי השבת כבר הופיע. אבל כאן הוא מפרט לנו משהו לגבי השבת הזאת ומהותה, ואת הדבר הזה הוא מוסר בדבריו. זה נאמר כך, אלה הדברים. בשפה שלנו דהיום, ואני חוזר על זה בכל פעם, באמת כאשר אנחנו באים לספר דברים, דברים הם לא רק מילים שנאמרות בפינו, אלא הדברים הם למעשה גם חפצים, גם רעיונות, כל המרכיבים של הקיום, אלו דברים למיניהם. אבל ביסוד, הדברים הן המילים. ואני חושב שזה לא פלא שבתרבות שלנו, המילים הפכו להיות תיאור להכל. כי המילים הן יסוד הכל. הן יסוד התרבות והרעיונות, והן יסוד הזמן, הזמן כפי שאנחנו חונכים אותו בחמשת חומשי התורה, וחיים אותו מאז, השבוע, השבת. השבת היא לא איזה מושג אסטרונומי, השבת היא רעיון. שבת נשענת על המילים שמשה נושא, ויש לו אחריות אדירה למילים האלה. לשם כך הוא מקהיל את העם. יש מי שמדגישים באמת על פרשת ויקהל את הרעיון הזה, שהמנהיג הגדול יכול במילותיו לכנס את כולם יחד. ואנחנו יודעים שבתולדותינו יש הרבה מאוד פירודים והיפרדויות וסנאות. אבל אם יש מנהיג גדול, הוא מסוגל במילותיו לא לזרוע פירוד, אלא דווקא להפך. ואני רוצה לומר משהו על המילים האלה של משה. אמרתי שהן מכוננות את השבת. הדברים האלה מכוננות לנו את השבת, וגם את האופן שבו השבת הזאת מצוינת. היום השביעי יהיה לכם קודש, שבת, שבתון לשם, כל העושה בו מלאכה, יומת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. משה ממש מוסר את החיים עצמם. איך השבת נראית? מה הופך אותה לחזו? ואחד הדברים המעניינים, אחת השאלות הפרשניות שנשאלו במאות השנים האחרונות ביתר סט, לגבי הפסוקים האלה שקראתי עכשיו, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. משה אומר דברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ומה הדברים? ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, כלומר התיאור של השבת. והפרשנים שאלו את עצמם, אני יודע שלמשל המלבים, שהוא אחד מגדולי פרשני המקרא בדורות היחסית האחרונים, במאה ה-19, הוא שואל, איך בעצם אתה קורא לשבת דברים שיש לעשותם? והלא כל השבת היא ההפך, היא ההימנעות ממלאכה, היא ההימנעות מעשייה, היא ההימנעות מיצירה, ובמילה הזאת אנחנו עוד ניגע. בשבת אתה לא עושה דברים, בשבת אתה נמנע מעשות דברים. אז מדוע הציווי פה הוא על לעשות דבר מה? והתשובה שאני נותן ביני ובין עצמי לשאלה הזאת, שאני חושב שיש בה עומק, היא שלפעמים גם היכולת לנתק את עצמך ממעשים מסוימים, היכולת לא לעשות דברים מסוימים, היא מצריכה איזשהו עוז רוח מעשי. אתה צריך באופן אקטיבי, באופן יזום, באופן אמיץ אפילו, להיות מסוגל רגע להרפות את ידיך, להסירן מדברים מסוימים. כך שעל מנת שהשבת אה שבת, שיהיה רגע של שביטה בעולם, שיהיה רגע אולי של שלום בעולם, אתה צריך לעמול על הדבר הזה, זה לא בא מעצמו. זה דבר שהוא קשה מאוד, ואנחנו רואים איך בעולם המודרני זה באמת כך. ואולי גם יותר מזה. כדי שתהיה השבת, שבה תוכל לא לעשות דברים, אתה צריך בשאר הזמן לעשות. אתה לא יכול לשבות כל הזמן. אתה לא יכול לומר אחרים יעשו ואני אשב ולא אעשה דבר. על מנת שלשבת שלך תהיה משמעות, היום השביעי, אתה צריך 6 ימים לעמול בעולם הזה. לומר דברים, אחר כך לעשות את הדברים האלה, לקחת אחריות על מילותיך, 6 ימים. רק מפני שאתה אדם עושה, יכולה להיות לך גם שבת. וכאשר אני חושב על השבת ומקומה בפרשה של השבת הזו, פרשת ויקל. הפרשה הזאת היא חלק מסדרה של פרשות שעוסקות בהקמת המשכן, שזה האב טיפוס של בית המקדש. המשכן המוקם במדבר, והמשכן הוא אמנם פרויקט שבמונחים של פרויקטים ארכיטקטוניים אדריכליים בימינו, אנחנו נאמר שהוא פרויקט קטנטן. אבל בגלל חשיבותו הוא מתואר במקרא מכל צדדיו, המאמץ האנושי הגדול לעשות את המשכן, את כלי המשכן, את הבתים, את כל הדברים החומריים שצריך לעשות ואף לפאר אותם. הם לא רק כלים טכניים, אלא יש משמעות גם לתפארתם, גם למה שהיופי עושה לנפש האנושית. ואת כל מעשה המשכן הזה, השבת פעם אחר פעם, זה חוזר על עצמו, עוצרת. תוך כדי שמדברים איתנו על המשכן, מזכירים לנו את השבת. ומזה למדו בכל הדורות של המחשבה היהודית, שהמשכן, שרבי אברהם יהושע אשל יכנה אותו, הוא מקדש במרחב, כן? זה המקדש. הוא למטה מן המקדש בזמן, שזוהי השבת, שהיא מופשטת. היא רעיון. וכאשר משה, כן, אומר בפני בני ישראל המתקהלים את הדברים שצריך לעשות וחולל בזה את השבת, הוא אומר, אנחנו לא רק עושים משכן, למעלה מזה אנחנו רוצים לעשות עולם של רעיונות. את השבת, פעם אחר פעם אנחנו אומרים זאת, אינך יכול לתפוס. השבת היא לא נובעת מהטבע, והיא לא דבר יצוק. השבת היא משהו שאתה מלביש על תודעתך, ואנחנו רוצים להלביש את השבת על תודעתנו, כאשר אנחנו הולכים בעולם המעשה. ומה מצווה כאן על השבת? כאן מוזכרת מלאכת האש. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. והמלאכה הזאת, שהיא אגב קשורה בעצם כל שאר המלאכות שאסור לעשות בשבת, שהן נגזרות למעשה, רובן המוחלט נגזר ממה שאתה עושה במשכן. המלאכות שהיו צריכים לעשות כדי להקים משכן, הן אותם המלאכות שאסור לעשות בשבת. יצירת המשכן כאנטיתזה לשבת. ובעצם השבת היא לא זמן של מנוחה כללית. השבת היא זמן של עצירה מיצירה, מבנייה. ואנחנו יודעים שיצירה, כן, היא כוחו של האל, שהוא יוצר אור. כלומר, בשבת אנחנו עוצרים כפי שהאל שבת ממלכתו, מיצירתו, ואנחנו לא רוצים לעסוק במשהו יצירה, וזה אומר משהו גם לגבי ששת ימי המעשה. ששת ימי המעשה שלנו אמורים להיות ימים של יצירה, של בנייה, ומהם אנחנו עוצרים. אבל מה מיוחדת האש שהיא מוצגת באופן נפרד? לא תבערו אש בכל מושבותיכם. אז יש באמת יסוד לומר שהאש, זה מופיע גם במקורות תלמודיים, ואם תרצו, כן, זה מופיע גם במיתולוגיה היוונית, פרומטאוס שגונב את האש מן האלים. האש היא יסוד כל המעשים היצירתיים. מדגישים בפנינו את העובדה שאנחנו מתרחקים מן האש בשבת, לא מבהירים אותה, כי האש היא יסוד התעשייה האנושית. אם נרצה, כל מה שאתה יוצר בחומר ובלבנים, ואחר כך בכל מיני צורות אחרות, היסוד של זה הוא אש. בשבת אנחנו עוצרים מכל זאת. ובאמת, אני חושב שהיסוד הזה הוא קיים. אבל יש גם עוד מימד אחר. כי אמנם אנחנו לא מבעירים אש בשבת, אבל היא סביבנו. היא סביבנו בנרות השבת, שאנחנו מבהירים אותם טרם השבת, אבל הם ישנם. ויש מן הכיתות לאורך הדורות שביקשו לקיים את התורה, שלא רצו בשום צורה ואופן שתהיה אש במרחב בשבת. אבל אנחנו לא פוחדים מעצם נוכחות האש, אלא אנחנו לא רוצים להבעיר אותה בשבת. וזה הוליד, לדעתי, גם כל מיני פרשנויות אחרות מעניינות לגבי השאלה למה לא מבעירים אש בשבת. ואחת התשובות שהיא בעיניי מרתקת, זו התשובה של פילון האלכסנדרוני, החכם היהודי, שהושפע רבות מהתרבות ההלניסטית וביקש למזוג, כן, רעיונות הלניסטים ויהודיים זה בזה, שבעיניו, בעיני פילון האלכסנדרוני, לא לבאר אש בכל מושבותינו בשבת, זה לא לבאר אש של כעס, ואולי יש לומר אש של אלימות. זאת צריכה להיות השאיפה שלה. לקיים איזשהו זמן שהוא נקי מאש של כעס ואלימות, זה באמת קשור לזה, שהתלמוד באמת מציין שבשבת אנחנו חלילה לא מוציאים להורג בשריפה. זו אחת ממיתות בית דין, מהדרכים שבית דין מוציא בהן להורג. אנחנו לא שורפים בשבת. והאש פה היא סמל לאלימות, לכעס, לכל מה שמחלה וקשה בעולם הזה. בפרשה הזאת מפורטת מנורת שבעת הקנים, כלומר, ההרכבה שלה, כיצד היא נראית, כיצד היא בנויה, זה מפורט בפרשה הזאת, מנורת שבעת הקנים שהייתה במשכן ואחר כך במקדשים. והמנורה הזאת, יש בה שישה קנים, שישה נרות, אשר כולם פונים אל הנר האחד שבאמצע. שש שפונים לאחד. בכל ציור, בכל יצירת אומנות, גם כאלה עתיקות מאוד, שמציירים את מנורת שבעת הקנים, אפשר לראות כיצד הלהבות השונות של הנרות פונות אל הנר המרכזי. ויש מי שראו בזה דימוי לשבת. השבת שהיא המרכז העקרוני של השבוע, של הימים שלפניה. הרי הספירה, שאנחנו סופרים ביום-יום, היום הראשון בשבת, היום השני בשבת, היום השלישי בשבת, אנחנו אומרים יום ראשון, שני ושלישי, אבל למעשה, הימים הללו, הם תמיד ביחס לשבת, הם עומדים ביחס לשבת, ראשון בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת, רביעי בשבת. השבת היא המרכז, היא הלב, ואליה אנחנו שואפים. ואם השבת שאנחנו שואפים אליה, היא זמן שבו לא מבעירים אש, ובכלל זה גם לא אש של כעס. הרי שזה צריך להזכיר לנו, שגם אם בזמן הזה אנחנו בתוך אש הכעס והמלחמות, ואין לנו מנוס מזה, עדיין בסופו של דבר השאיפה, היא לבוא לידי איזושהי שבת, אשר בה לא נזדקק לאש הזאת. יש לנו אש כל הזמן בעולמנו, בחיינו, בימי המעשה שלנו. האם נגיע לאיזו שבת מתוך זה? אנחנו הולכים עם פרשת ויקהל. ובפרשה הזאת ישנו צירוף שהופיע כבר קודם בהקשר של מי הם היוצרים הבונים את המשכן. מוזכר בפרשה הזאת בהקשר של בצלאל ואוליאב, שהם שני האדריכלים הגדולים, האומנים של המשכן. אבל הצירוף הזה מופיע עוד קודם, שמי שעובד במשכן צריך להיות חכם לב. אנחנו מחפשים חכמי לב. מהי חוכמת לב? מהו תפקידו של הלב במקרא? אז יש מי שחקרו את מקומו של הלב, והלב במקרא הוא בוודאי לא רק מקום הרגש כפי שזה בשפה או בתפיסה העכשווית, אלא הלב הוא גם מקום החוכמה, מקום הדעת. הלב הוא מקום התבונה, אבל זה לא רק זה. כלומר, מי שמסתכל על המילה לב, במקרא יכול למצוא צדדים לכאן ולכאן. שהלב הוא גם המקום של איזושהי השכלה, אבל הוא, ושל איזושהי הבנה ושיקול דעת, אבל הוא גם מקום אחר. ובכלל, כאשר השתמשתי בכל המונחים הללו, חוכמה, הבנה, צריך להבדיל ביניהם. מה המשמעות האמיתית של להבין? מה המשמעות האמיתית של לדעת? נדמה שאם יש משהו שחוזר, הרמב"ן אומר את זה, שמי שהוא חכם לב, זה מי שמבין את הדברים בעומקם, לא הבנה חיצונית. ואתה מסתכל על המשכן, ממה הוא עשוי. יש פירוט גדול, מאוד גדול, פירוט פרטני בהחלט, של החומרים מהם המשכן עשוי, ויש שם גם אורות, אורות חשים, אורות למיניהם, דברים שהם מאוד חיצוניים, דברים שהם חומר, כיסויים למיניהם, ציפויים למיניהם, זהב. אבל מי שעומד מאחורי כל הציפויים החיצוניים, צריך להיות מישהו בעל הבנה פנימית. ואולי באמת המשמעות של הבנה פנימית הוא איזושהי מזיגה בין רגש לבין שכל. כמובן שככל שנקפו הדורות והתקרבנו לזמננו, אז בפירושים מאוחרים יותר, חוכמת לב היא ודאי איזו הבנה שהיא הבנה אינטואיטיבית, היא הבנה פנימית, והיא לא רק איזשהו ידע קר שלמדת. ושני הצדדים האלה, אני חושב, קיימים בביטוי הזה חוכמת לב. ויש מי שיראו בביטוי הזה חוכמת לב, גם איזושהי הקדמה ראשונית מאוד, למה שאנחנו קוראים היום אינטליגנציה רגשית. אני נזהר בדברים האלה, כי באמת, זה צירוף שהוא חדש מאוד, אינטליגנציה רגשית, וכאשר אני מדבר על חוכמת לב, אני מדבר על צירוף שהוא עתיק מאוד. ועדיין, אני חושב שעצם העובדה שהפרשנים מראשית הדרך הצביעו על חוכמת לב כאיזו הבנה פנימית של הדברים. שבאמת יש קשר בין המונחים, שיש כל מיני סוגים של חוכמות. חוכמה היא לא רק הידיעה את הפרטים של הדבר וכיצד עושים אותו, אלא יש זו הבנה שהיא עמוקה יותר, שהיא פנימית יותר, שאתה חייב להחזיק בה אם אתה רוצה לקחת את כל החומרים השונים ולהצליח להפוך אותם לידי יצירה אחת. באמת צריך לזכור שבמקרא הלב הוא מקום המחשבה. מחשבות ליבו. המחשבה היא בלב, ולכן חכם לב הוא מי שמחשבותיו חכמות, ובכל זאת זה מורכב מזה, בוודאי בעיני הפרשנים. חכם לב הוא דווקא כן מי שאפשר למצוא בו איזו מזיגה בין מושגים מודרניים יותר של רגש ושכל. והוא היוצר. ומי לנו הגדול בחכמי הלב של המקרא של פרשת השבוע הזאת ויקאל? בצלאל בן אורי. הוא היוצר הגדול, וצריך לראות את התיאור שהוא מתואר בו. מהי מעלתו? למה הוא האדריכל? למה הוא הכוח היוצר מאחורי המשכן? וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה, ולחשוב מחשבות לעשות בזהב, בחסד ובנחושת. רוח אלוהים. זה אדם שיש בו רוח אלוהים, זה נאמר עליו. איזה מונח גדול רוח אלוהים. וצריך אפילו לשים לב למילים הללו. רוח אלוהים. כאשר אתה חושב על רוח אלוהים, אז אולי מיד, באופן טבעי, אתה תחזור לספר בראשית. שם כתוב שהאל הוא יוצר את האדם אפר מן האדמה, ואיפח באפיו נשמת חיים. כן, איפח, אתה מנפח משהו ברוח, וכך האדם נעשה לאדם. זה התיאור של הבריאה, היצירה. כתוב וייצר. היצירה האלוהית מתוארת במונחים של רוח. ובצלאל הוא מי שיש בו רוח אלוהים. זאת אומרת, היוצר הגדול הוא מי שיש בו את הכוח היסודי הזה. הוא יכול לקחת דברים, חומרים בעולם, וכמו לתת בהם רוח חיים. שמו המקראי של האל, זה שיהודים לאורך הדורות, נזהרו מלבטאו ממש לעלותו על דל שפתותיהם. חוקרים יגידו שמקורו, שמשמעותו בשפות עתיקות, היא הנתינה של רוח בדברים, היכולת לנפוח איזושהי רוח חיים האל הוא זה שמעניק לדברים את רוחם, שמשיב בהם איזושהי רוח. ואם בצלאל בן אורי, הוא גם מי שיש בו את הרוח הזאת, והוא יכול להשתמש בה, בגלל שיש בו רוח, הוא יכול ליצור יצירה, הרי שהיוצר האנושי הוא זה שמתקרב. במובנים מסוימים, אני נזהר מאוד במילים האלה, הכי הרבה שניתן למשהו אלוהי. כלומר, הדרך האנושית, אנחנו אנושיים ונפרדים כמובן, מכל מושג אלוהי, ועדיין, המקום שבו אנחנו יכולים למצוא איזה חיבור, זה ביצירה. אדם יוצר, הוא נוגע באיזשהו יסוד אלוהי, הוא בורא. וזה דבר מה? עצום. וזה צריך למלא אותנו ברוח גבית. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה שלנו, אחר פרשת ויקהל, ניסינו לכנס את עצמנו, לקראת שבת, ואני חושב שבאמת, באיזשהו אופן מרתק, השבת, כזמן של אימנעות מיצירה, מאחר ואתה לא יוצר בשבת, לא בונה במשכן, לא מפאר אותו, דווקא זה הזמן שבו אתה יכול לחשוב על יצירה. בו הלב שלך מתפנה להרהר במה שתוכל ליצור. השבת היא זמן בעיניי לאומנות, לא לעשות אומנות, אבל היא זמן לשירה עברית. למשל, לכן תמיד אני מסיים את בירת האש הזרה שלנו עם שיר עברי, ואני אסיים עם אחד משירי השבת היפים ביותר, האהובים עליי ביותר, של המשורר הגדול, אמיר גלבוע, שאני חושב שעם כמה שהיה מוערך וזכה בפרס ישראל ב-1982, ראוי אפילו שנזכור אותו יותר ונעריך אותו יותר, הוא הלך מן העולם ב-1984. בהמשך השנה נציין 40 שנים ללכתו. ויש לו שיר שבת שהולך עימי, וזה שיר שיש בו התייחסות ללך דודי. לכן, אחר שאקרא מאמיר גלבוע, אנחנו ניפרד עם הביצוע של המוזיקאי היהודי-אמריקני הגדול, אנדי סטטמן, ללחן של חסידות ברסלב ללך דודי, וזה ביצוע יפהפה. ואני אקרא מאמיר גלבוע. קודם לכן, אני אומר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה. שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, בטלגרם כתבו יש זרה והצטרפו לערוצנו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. ואני אאחל לכם שבת שלום, ואקרא את מילותיו של אמיר גלבוע. ככה, כמו שאני הולך, אני רוצה לקבל פני שבת המלכה. לגופי בגדים של יומיום, וגופי אם בכלל אינו חזק בכלל, וגם הנפש לא. ככה כמו שאני הולך, אם אקבל פני שבת המלכה, והיו הבגדים לגופי של יומיום, וגופי אפשר חלש יותר מרגשה, אבל הנפש לא. ככה כמו שאני עודני הולך, אם תקבל שבת המלכה את פניי, ילבש גופי שבת יום יום, וגופי יחזק, והשבת בנפש תהי. לכי נפשי, צאי חלה יום יום, לקבל פני שבת המלכה.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.